שלום, ערב טוב, אנחנו בסימן ג' תנו רבנן, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל. מי תקנתי? מה תקנתו? ילך אצל חכם, ילך אצל תלמיד חכם. שואלת הגמרא, ילך אצל תלמיד חכם? מה יביד לי? עבד לי איסורי. מה יעזור לו? כבר נהנה בעולם הזה בלא ברכה וכבר מעל. מה זה יעזור לו שעכשיו ילך לתלמיד חכם? אלא אמר... אלא אמר רבה, ילך אצל חכם מעיקרה וילמדנו ברכות, כדי שלא יבוא לידי מעילה. זה לא הכוונה אחרי שלא נהנה בעולם הזה לא ברכה, לפני. כדי שלא יגיע למצב כזה שהוא מועל, כי נהנה מן העולם הזה ולא ברכה, אז ילך אצל חכם, ואז זה לא יגיע למעילה. מה זה מעל? רש"י אומר, כמו שנהנה מן ההקדש, לכתיב לשם הארץ ומלואה. כדאמרינה לקמן, לשם הארץ ומלאה, ואם הוא נהנה מהעולם הזה ולא ברכה, אז נהנה מן ההקדש, זה אסור. אומר הרב, תנו רבנן, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה ולא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, מעל. מה יתקנתי? ילך אצל חכם, וכולי. מה זה ילך אצל חכם? ילך אצל חכם עיקרה, וילמדנו ברכות. האיסור הוא מצד היעדר הכרת הטובה, שהוא יסוד עבודת השם יתברך. על כן אסור לאדם שיהנה בלא ברכה. אמנם יש עוד לדעת שכל ההנאות שבעולם לא ימלאו את תעודתם, כי אם ביותם משתמשים להנאה מאושרת המוסרית, שהיא דעת אלוקים בארץ. אם כן, הנהנה בלא ברכה ומשתמש בהם רק לתעודת הנאתו החומרית, הוא מחליף את תעודת מציאותם. דומה ממש לנהנה מקוצי שמיים שעומדים להשלים את האדם בהשלמתו המעולה, העליונה הרוחנית, והוא משפיל ערכם להשתמש בהם להנאות חומריות, שמעל ומשנה תעודתם. ואין מעילה אלא שינוי, כדברי חז"ל במעילה, הכוונה במסכת מעילה, מהוכחת הפסוקים. הגמרא שם מוכיחה שמעילה זה שינוי. ומזה הסתעף כל הזהירות של שינוי, לא יודע איך קוראים את זה, הקודש או הקדש. לכאורה הקדש, כמו רש"י, מעל כמו שנהנה מן ההקדש. אז מזה הסתעף כל הזהירות של שינוי הקדש. ומכל שכן, מקדושה חמורה לקדושה קלה. אמנם האדם הורגל ללכת אחרי עיניו ולבקר ההנאות החושים. על כן לא יתעורר כלל להשלמה הרוחנית שיוכל להוציא מכל מקרה של הנאה חושית שמזדמן לידו. על כן ילך אצל חכם עיקרה מתחילת חינוכו. תראה אם יתגברו עליו קישור החושים למשכם אליו ביותר משורת השכל והצדק האלוהי, וילמדנו ברכות, וישכילהו לעדן את רוחו להרים קרן ויראת השם, עד שרגשי ההנאות הרוחניות יקדימו תמיד להנאות הגשמיות, ואז ישכיל היטב את תעודת ההנאות והחיים בכלל. ולא יבוא לידי מעילה, ובכל דרכיו ישכיל, כדברי הכתוב, בכל דרכיך דעהו, וכדברי בר כפרה, היא פרשה קטנה, שכל גופי תורה תלויים בה. תנו רבנן, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, בכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. מה יתקנתי? לך אצל חכם. מה יהיה חכם? מה יביד לי? תלמיד חכם, מה יביד לי? העבד יסלה איסור, אלא אמר רבה, ילך אצל חכם מעיקרה וילמדנו ברכות כדי שלא יבוא לידי מעילה. האיסור הוא מצד היעדר הכרת הטובה שהוא יסוד עבודת השם יתברך. על כן אסור לאדם שיהנה בלא ברכה. טוב, זה הקביעה בסיסית, כללית. מה הרעיון של הברכות? הכרת טובה. וזה דבר מאוד, מאוד מאוד יסודי ביהדות, הכרת טובה. וכשנהנה בעולם הזה ולא להכיר טובה למקור הנאותיו, זה חוסר הכרת טובה. אז לא ראוי. אז לכן זה כאילו מעל. ופירוש המושג מעל, אם אני מבין פה, זה מעל בתפקידו. זאת אומרת, הוא אמור להכיר טובה, והוא לא מכיר טובה. אז לא עושה את תפקידו. ודומני שכוונת הרב פה זה עד כאן הקפה א', פירוש ראשון. אמנם, יש עוד לדעת. פירוש אחר. כמובן, לא עומד בסתירה, אבל כיוון נוסף, חוץ מאשר הסברה הפשוטה של תגיד תודה. יש לך טוב, תגיד תודה. ואם אתה לא מכיר תודה, זה לא יפה. אומנם יש עוד לדעת שכל הנאות שבעולם לא ילמלאו את תעודתם, כי אם ביותם משתמשים להנאה מאושרת המוסרית שהיא דעת אלוקים בארץ. דומני שעכשיו הוא פותח בהסברה שנייה למעל. הסברה הראשונה זה מעל בתפקידו. זאת אומרת, עניינו של האדם להיות בן אדם. זה מהדברים הכי סודיים של הבן אדם. בטח היהודי, שהוא יודע להגיד תודה. אז מכיר טובה. הסברה שנית, מעל משתמש בקודש שלו לתפקידו. כי כל ההנאות שבעולם לא ימלאו את תעודתם, כי אם ביותם משתמשים להנאה מאושרת המוסרית, שהיא דעת אלוקים בארץ. דעת אלוקים בארץ, זו אולי, אני יודע, אולי תכלית המציאות, אולי תכלית האדם. על כל פנים, פה, כל מטרת ההנאות בכלל, זה לשמש למטרה הראשית הזאת, שזה דעת אלוקים בארץ. מה זה דעת אלוקים בארץ? דעת אלוקים בארץ זה השכל וידוע אותי וסוד חסד, משפט וצדקה. סוד חסד, משפט וצדקה, זה דעת אלוקים. בכלל צריך לדעת, ביחס לדעת אלוקים, שאי אפשר לדעת את אלוקים. כי תכלית הידיעה שלא נדע. זה הדבר הכי חכם שאתה יכול להגיד ביחס לקדוש ברוך הוא בעצמו. אז אם אין מה לדעת, כי לית מחשבה תפיסה בכלל, אי אפשר לחשוב על אלוהים. אם אתה חושב, כל מה שאתה חושב, אם אתה חושב, אתה יכול לסמן לעצמך סימן שזה לא. כי כל מה שאתה חושב, אתה חושב. מה שאתה חושב, זה לא אלוקים. זה לא המוחלט. אז מה ההבדל ביני ובין משה רבנו? כי לא לדעת, אם משה רבנו לא יודע, גם אני לא יודע, אז מה ההבדל? במה משה הוא גדול ואני מה שאני? אז התשובה היא לא מבחינה אינטלקטואלית, לא מבחינת הידע האינפורמטיבי, אלא עיקר דעת אלוקים זה המוסריות. הקשר שלך לאלוקים, לדעת אלוקים, זה אולי כמו וידע האדם את חווה אשתו, התמזגות, התאחדות. זה דעת אלוקים. ואתה לחשוב על אלוקים אי אפשר, אבל כל מלוא נפש, רוח ונשמה שלנו, זה היחס שלנו אל אלוקים. וכשמלוא נפש, רוח ונשמה אצלנו, הוא מתמלא יותר בדעת אלוקים, זה המבדיל בין משה רבנו לביני. כי שם, זה אצל משה רבנו, זה כל כוחות החיים כולם, הם בדבקות מלאה, ואצל אנשים פחותים ממנו פחות. יש מן הסתם, אין קצת מדרגות של הדבר הזה. על כל פנים, דת אלוקים בארץ זה המוסריות. ככל שאתה מבקש טוב, מבקש שלמות, מבקש אמת, מבקש צדק, מבקש יופי, מבקש שלווה, מבקש חיים, מבקש... ככל שהבקשה הזאת היא יותר מעצבת את מדיניות חייך, אז זה נקרא שיש לך דעת אלוקים יותר. וככל שהאישיות המוסרית שלך פחות, אז פחות. אין אדם שלא יודע את אלוקים, אבל יש שיודע הרבה ויש יודע קצת. תגיד לי מה האישיות המוסרית שלך, אני יודע, אגיד לך מה דעת אלוקים שלך. עכשיו, כל מטרת החיים זה לדעת אלוקים. כל מטרת החיים זה לעשות אותך לאדם יותר טוב, יותר טוב, יותר משקף את כל המילים האלה שאמרתי, את כל הערכים, האמת, הצדק, השלמות, התואר, החיים, השמחה, קיצור, כל הערכים כולם וצפונה. והתעלותם האינסופי. זה כל האדם. בזה הוא אמור להיות דומה לעליון. וכשהוא מדמה לעליון, אז הוא אדם, והוא יודע את אלוהיו. וכל כוחות החיים והמציאות, באמת אמורים להיות אמצעים לפיתוח כוח החיים היסודי הזה, של דעת האדם את אלוקיו. וברא הקדוש ברוך הוא את ים ההנאות האפשריות, כולם בהקשר הזה, הם כולם נוצרו כדי שתשתמש בהם להעצמת הטוב שלך בחיים, להעצמת השכל, להעצמת המוסר, להעצמת איכויות החיים, כולם ככל שיהיו הלוך וטוב. זו מטרת ההנאות כולם. ואם אתה ממחזר את ההנאות כולם, משתמש בהן לעצמת הטוב שבך, אז אתה מתפקד בכל הכלי הקודש האלה כדרכם. ולא, והיה ואתה משתמש בהנאות לצורך החוויות האישיות הפרטיות הגופניות שלך, מעל. אתה משתמש בהם שלא כדרכן. בלשון הרב, אמנם יש עוד לדעת שכל ההנאות שבעולם לא ימלאו את עודתם, כי אם ביותם משתמשים להנאה מאושרת. מה זה המאושרת? מה שמתאימה לתביעה הנשמתית. העושר זה כמו השמחה. מה זה? מתי אדם הוא מאושר? מתי אדם הוא שמח באמת? זה כאשר הוא מתפקד על פי הקוד הנשמתי שלו, על פי האופי הנשמתי שלו, עצמיותו היותר מהותית, היא איננה סובלת ממעכבים, ממעצורים, והוא זורם בחייו האותנטיים, העצמיים, בלא מעצור. מעצורים בחיים. זה העצבונות, כי פירוש המילה עיצבון זה מאוד קרוב למושג עיצרון, ולא עצבו אביו מימיו למור מדוע ככה עשית, ולא עצרו אביו מימיו, כי זה העצב. העצב זה מתי שאין שמחה. למה אין שמחה? כי יש איזה מעצור לשמחה. מה זה השמחה? הזרימה העצמית של החיים בלא מעצור. כאשר ישנה תחושה של היושרה, של לישרי לב, שמחה. כאשר ישנה את התחושה של היושרה הפנימית, הנטייה האותנטית של החיים, של היושרה, היושרה זה כאשר בראו אלוהים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו לא רק בתבנית הפיזיולוגית-ביולוגית שלנו, הוא ברא אותנו גם בתבנית פסיכולוגית, רוחנית, נשמתית שלנו. והיה ואנחנו מתפקדים על פי התנאים הפיזיולוגיים. אם אתה מתנהג לא בהתאם לתנאים הפיזיולוגיים שלך, תהיה חולה. תתנהג לא בהתאם לתנאים הפסיכולוגיים שלך, גם תהיה חולה. תתנהג לא על פי התנאים הרוחניים והנשמתיים שלך, גם תהיה חולה. הרמב"ם אומר שקלקולי מידות זה מחלה. אז יש כל מיני רמות של מחלות, יש מחלה פיזית, מחלה פסיכית, מחלה רוחית, מחלה נשמתית. על כל פנים, ההנאות כולם, הם באו לצורך ההנאה הנשמתית שלך, ההנאה השכלית שלך, ההנאה, כן, חובת האדם בעולמו כזכור, אתם סתם זוכרים, שיסוד חסידות ושורש תאב, עבודת האדם זה לדע מה, זאת אומרת, לדע מה חובתו בעולמו, ומה חובתו של האדם בעולמו. להתענג, נכון? להתענג על השם. ומה מקום ההנאה הזאת? בעולם הבא, בגן עדן. אז צריך לברר מה זה להתענג על השם, צריך לברר מה זה עולם הבא, מה זה גן עדן. אבל עכשיו, צורך העניין, זה לא רחוק, אני מנסה להגיד, עד שאני מזכיר פה את דברי אמרה ומחל, אני רוצה להגיד שזה לא רחוק ממה שאני מדבר פה. אם לא אפילו קרוב מאוד, וזה רק במילים אחרות. על כל פנים, חובת האדם בעולמו זה ליהנות, להתענג. אבל השאלה ממה? והנטייה האינפנטילית של האדם זה להתענג על, על התחושות הפיזיות שלו. ולזה הוא קורא ליהנות מהחיים. וגם אנחנו רוצים ליהנות מהחיים, רק אנחנו לא מגדירים, לא מבינים את מושג החיים בצורה שאנחנו קוראים, שאני קורא לה אינפנטילית. כי אצלנו החיים זה, זה צורת החיים המלאה, הנפשית, העמוקה, הרוחנית, נשמתית. וכשאתה שם לב למלוא תצורת החיים שלך, ואתה זורם איתה, זו השמחה, זה העונג, זה ההנאה הרצויה. עכשיו, אתה אמור למחזר את כל חוויות החיים, גם הפיזיות, לתועלת העיקרית שלהם. והתועלת העיקרית שלהם זה לא החוויה החושנית שלך. זה, אני יודע, תוצר לוואי או אמצעי שעל ידו תלמד מהי ההנאה העיקרית, אבל לכל פנים, זה מה שלא יהיה אמור להיות תפל. והעיקר שאדם צריך לחנך את עצמו ליהנות מהעיקר. ליהנות מהדברים החשובים בחיים. ליהנות מהצדק, ליהנות מהיושרה, ליהנות מהכנות, ליהנות מהשמחה הטהורה, ליהנות מהשכל, ליהנות מתחושה אידיאליסטית, וכדומה מאוד. הנאות האלה זה חובת האדם בעולמו. וכשאדם נהנה מזה, עשר. עכשיו, ההנאות הפיזיות, זה מצב שאדם נכנס להנאה פיזית, זה נקרא לזה קצת, זה קרב, זה שעת קרב, זה שעת מתח. כי בקלות אתה מתבלבל פה. וצריך פה מאמץ ליהנות מהצד הנכון שבעניין. זה התפקיד של הברכות. הברכות באות לסדר לך את המנטליות. אתה עומד לעבור פה חוויה קשה. מה קשה בה? כי עומד להיות לך כיף פה חושנית. זה תכף יעשה אותך, בקיצור, תכף יעשה אותך חמור. כי מה ההבדל? כי גם חמור מאוד נהנה ממה שיש לו, מתי שהוא אוכל, נורא נהנה. וגם אתה נהנה, אז מה ההבדל? אז והיה ואין הבדל, אז לא נוהגים להגיד את זה, אבל מה שאני אומר פה זה נכון. ואם מישהו נעלב מזה, סימן שעוד נשאר בו ניצוץ אלוקים. ואם לא, הוא לא נעלב מזה, אז יש לו בכלל בעיה. אז כן, אז זה קרב. זאת אומרת שאתה ניגש למציאות של הנאה פיזית, אתה צריך להתכונן ולגשת את זה בצורה שלא תצא מזה חמור. אז זה מטרת הברכות. הברכות באות להכניס את המנטליות, להכניס את הגישה לצד הערכי של העניין, לצד החוכמתי של העניין, לצד האידיאלי שבעניין, לצד המוסרי שבעניין, ואז מזה אתה אמור ליהנות. ובכלל אתה אמור למחזר את כל חוויות חייך, כולם, לצדדים האלה. ודומני שהחכם הוא אדם כזה שאין דבר בחיים שהוא לא גוזר אותו לצד החוכמתי שבו. לצד החוכמתי, לצד האידיאלי, לצד המוסרי. וכשהוא עושה את זה ככה, זה נקרא עבודת השם, ובמילים אחרות, שדומני הרב יגמור את זה פה, את הפסקה, זה נקרא בכל דרכיך דעהו. ויש מצב שאדם בכל דרכיו הוא יודע את השם. לא רק מתי שהוא לומד תורה, מתפלל. קיצור, כל מה שעושה בחיים, זה הדרכה, דאר. זה מה שאנחנו לומדים פה. איך תגיע למצב הזה שבכל דרכיך תוכל לדעת אותו, זאת אומרת, למחזר את כל חוויות חייך, תחושות חייך, הנאות חייך. איך תדע למחזר אותם לכיוון האידיאלי, זאת אומרת, לעשות מהם מה הצד הדעת. טוב שבזה, והצודק בזה, והאידיאלי, והקונסטרוקטיבי, ולנהל את החיים מתוך מחשבות כלליות כאלה, תמיד. איך תעשה את זה? בגלל שתמיד חכם, שילמד לך להיות חכם. זה הכיוון של הפסקה, אם הבנתי אותה נכונה. עכשיו נראה את זה כתוב. אם כן, הנהנה בלא ברכה, הוא משתמש בהם רק לתעודת הנאתו החומרית. הוא מחליף את תעודת מציאותם. זה נקרא מעל. מעל, מחליף. לא כמו הפירוש הראשון, מעל. הבן אדם לא עושה את תפקידו, והוא להכיר תודה. פירוש שני עכשיו אנחנו נמצאים. מעל משתמש בהם לא לעניינם. משנה אותם מתפקידם. כי תפקיד ההנאות זה להוות מומנט להנאות הרוחניות שלך. והיה ואתה לא ממנף את זה לכיוון הרוחני, אז אתה משתמש בזה לא לעניינו. זה ישתמש בתגה חלף. אתה משתמש בדבר יקר וקדוש, אבל לא למטרה. כן. אני לא מבין מה שאתה אומר. לא מבין, זאת אומרת, אני חושב שאני יכול לחזור על מה שאתה אומר, אז אני לא מצליח להבין צורת החשיבה שלך. זאת אומרת, מה אתה אומר? שבתחילה הוא לא מסביר מה זה מעל. יפה. של כוח, נכון, אתה צודק. כן. השלב הראשון זה לא הסבר למעל. זה הסבר לאסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. ומתי, אמנם יש עוד לדעת, זה לא שהרב אומר פירוש שני אני מוסיף. כמו שבטעות הבנתי. אלא זה... הוא ממשיך להסביר את הגמרא, כי הגמרא אמרה, בהתחלה התפתחה, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. וחוץ מזה יש עוד להוסיף, בכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. וזה מה שהרב אומר, יישר כוח, תודה רבה. נכון. בסדר. אז כן, אז למחוק, לא איך שהסברתי, לא... שהפירוש הראשון זה מעל שהאדם מועל בתפקידו. לא. אלא זה אסור. אסור לאדם שיהנה בלא ברכה. למה? כי אסור לאדם לא להיות מכיר תודה. מכיר טובה, מכיר תודה. וחוץ מזה צריך לחוש שלכל ההנאות בעולם יש תפקיד, והיה והוא לא משתמש בהם לתפקידם האידיאלי, אז הוא משנה מתפקידם, וזה נקרא מעל. אמנם יש עוד לדעת שכל ההנאות שבעולם לא ימלאו את תעודתם, כי אם ביותם משתמשים להנאה המאושרת המוסרית, שהיא דעת אלוקים בארץ, אם כן הנהנה בלא ברכה, הוא משתמש בהם רק לתעודת הנאתו החומרית, הוא מחליף את תעודת מציאותם. ודומה ממש לנהנה מקודשי שמיים, שהם עומדים להשלים את האדם בהשלמתו המעולה העליונה הרוחנית, והוא משפיע לרקם להשתמש בהם להנאות חומריות, שמעל, כלומר, הוא משנה את תעודתם. ואין מעילה אלא שינוי, כדברי חז"ל במעילה באוכרת הפסוקים. אז כן, אז כי כל הנאות הם עומדים להשלים את האדם בהשלמתו המעולה העליונה הרוחנית, והיה וזה לא קורה, והוא רק נהנה מהם, וזה לא משלים אותו בהשלמה המעולה הרוחנית, אז לא הגיעו ההנאות לתעודתן, ושכך משתמש בזה האדם, אז זה כמו שמשתמש בקודשי שמיים, לא לתעודתם, משנה אותה מתעודתם, וזה פירוש המילה מעילה. ומזה הסתעב כל הזהירות של שינוי הקודש, או שינוי הקדש. צריך את זהירות לא להשתמש בהקדש שלא לעניינו. תלמד. מזה הסתעף, מזה שבן אדם, צריך לדעת שכל ההנאות כולם יש להם תפקיד רוחני, תפקיד עליון להשתלמות האדם, השתלמותו הרוחנית, המוסרית, והוא צריך להיזהר לא לשנות את זה, אז מזה הוא בכלל יבין את הזהירות של שינוי כל הקדש, כל דבר שהוא מוקדש לדבר, לא לשנות אותו מתפקידו. ומכל שכן לא לשנות אפילו מדבר טוב לדבר טוב, כי בכל דבר תשמור את תפקידו, ומכל שכן מקדושה חמורה לקדושה קלה, זה לגמרי מדמע בקודשים. אמנם האדם, עכשיו יש בעיה עם זה, כי כמו שאמרנו בעל פה, מה, בצורה טבעית, האדם, אנחנו יוצאים לאוויר העולם קודם כל בתור תינוקות. בתור תינוקות, כל מה שאנחנו יודעים זה רק החוויות החושניות שלנו. ולא במירה, אדם, ואדם מתרגל לזה, מתרגל לזה שזה עניינו בעולמו. עניינו בעולמו, להרגיש טוב, מה זה מרגיש טוב? כל שהוא נהנה יותר, פיזית, אז כך הוא מרגיש טוב. כי התינוק זה, טוב, יכול להיות שיש לו גם הנאה פסיכית, אם אמא מחבקת אותו ומרגיש את האהבה, אז הוא נהנה מזה. הוא יכול גם לצחוק, אבל מכל מקום, זה מאוד, ככל שאדם יותר ילדותי, יותר תינוק, אז הוא פחות שכל כמובן, פחות ערכים, זה הכל הרבה יותר פיזית. ובאמת האדם בכלל מסוגל לכך שהצד ה... שכלי יכריע את הצד החושני אצלו, אין לנו ציפייה לפני שהוא מגיע לגיל בר מצווה, זה מה שנקרא בר מצווה, מה שכתוב בספרים, שבפני כן הוא כולו יצר רע, אין לו בכלל יצר טוב, רק בגיל בר מצווה נכנס לו יצר טוב. כלומר, יש בו אפשרות להכרעת השכל על פני החוויות החושיות שלו. הנטייה להנאות החושיות, זה נקרא יצר הרע, בהגדרה. אז עכשיו אדם, איך אומרים, לכן אומרים שיצר רע הוא מלך זקן וכסיל. למה הוא זקן? כי הוא תמיד יותר מבוגר מאשר היצר הטוב. כי יצר הטוב אצלנו הוא רק נולד 13 שנה מאוחר יותר, אתם מבינים? אז יש אדם הוא הרבה יותר רגיל להיות כסוס כפרד אין אבין. זה טבעי לו. ולהתנהג על פי התביעות הערכיות זה התנהגות לא נורמלית, התנהגות לא טבעית, על כל פנים, היא לא פורצת מאדם ספונטנית. הוא צריך לאמן את עצמו ולאלף את עצמו ולהרגיל את עצמו למשהו שהתביעות הטבעיות, החומריות, הפשוטות, מתנגדות לזה. האדם הורגל ללכת אחרי עיניו ולבקר הנאות החושיים. על כן לא יתעורר כלל להשלמה רוחנית. כשמתחילים להסביר לו רעיונות כאלה כמו שכתובים פה, הוא לא ממהר בכלל, הסימון לא ממהר ליפול לו. ובטח הוא לא מרגיש בזה תחושה של זה מדבר אליי, מחייב אותי, זה אמור לקרוא משהו בחיי עם זה. כי זה מין מילים כאלה. זה נראה מרחף מעל, אבל זה לא מורגש שגואה ממני ספונטנית בצורה כל כך טבעית, כמו מתי שאני בא לי זה ובא לי זה, אני רוצה את זה. וכל הנטיות הטבעיות שאדם רגיל להתנהג על פיהם. כסוס, כפרד, אין הבין. על כן, לא יתעורר כלל להשלמה הרוחנית שיוכל להוציא מכל מקרה של הנאה חושית שמזדמן לידו. זה לא מתעורר לזה בכלל. ואני אומר עוד פעם, גם כשמעוררים אותו לזה, מלמדים אותו את זה, לוקח זמן עד שנופל לעצימון שזה רציני, ואני אמור לעשות עם זה משהו. על כן, זאת אומרת, אז מהי תקנתי? הרב עכשיו פה מסביר את המושג תקנתי, זאת אומרת, אם אני מבין טוב, זה מראש השאלה היא לא כמו שהגמרא הבינה, מה יעזור לו שילך אצל תלמיד חכם, כי כבר עשה את האיסור. אבל הרב מסביר פה את השאלה מה היא תקנתי, זאת אומרת, מאחר שהאדם הוא מקולקל בטבעו. לא הכוונה שהוא כבר נהנה מעולם הזה בלא ברכה, אלא מאחר שהרעיון הזה שליהנות מן העולם הזה בלא ברכה זה מעילה, יש לנו בעיה, כי זה לא רעיון טבעי לנו. כי באופן טבעי, אז יש לנו דווקא נטיות ליהנות מהעולם הזה. וכן, בלא ברכה. הבעיה היא לא שהוא עשה מעשה. הקלקול הוא פה בנטייה נפשית. ואז אומרת הגמרא, מה היא תקנתי? מאחר שהנטייה הנפשית היא כזאת שהיא לא נוטה ליהנות עם ברכה. ועל זה היא עונה, היא הלכת את תלמיד חכם, והשקלא וטריא פה זה כדי לברר את זה. אבל הרב ישר מסביר את ההבנה הסופית, לכן אתם רואים, גם כשהוא ציטט את הגמרא, אז הוא עושה, מה הייתה קנתה הלכת אצל חכם, וכולי, מעיקר ולמדנו ברכות. אז הרב סוגר מיד למסקנה הנכונה, ויכול להיות שהגמרא הבינה מראש את המסקנה הנכונה, רק עושה פה שקלא וטריא, זה כמו... זה כמו שהרמב״ם אומר, הווה אמינות בגמרא, יש סוגים של הווה אמינות. יש הווה אמינות, הרמח"ל אומר, יש סוגים של הווה אמינות. יש הווה אמינה שהיא קיימת בשביל שאומנם זה נדחה, אבל אני יודע, מכל נסיבות, כמו שהרמב״ם מסביר, למה זה נכתב. שתדע, אל תהיה חכם, תגיד, חז"ל לא חשבו על הרעיון הזה, אבל יש לי רעיון, אז חשבנו ודחינו את זה. או אפשרות אחרת, שתדע שיש מצבים בשעת הדחק, שאפשר להתבסס על אהבה אמינות, כמו שיש בשוטים. אבל יש אהבה אמינה, שהיא אהבה אמינה עוברת. זאת אומרת, זה לא אהבה אמינה. אני חושב שפה זה אהבה אמינה עוברת. זאת אומרת, השאלה של הגמרא זה התממות, שמתכוונת להציל אותך מהבנה של טעות. זאת אומרת, שואלת הגמרא, מה יעביד, תלמיד חכם, מה יעביד להעביד לאיסורי? מה זה יעזור לו שילך תלמיד חכם? זאת אומרת, לא, אתה לא הבנת את מה שאמרתי. לא התכוונתי שאחרי שיעבור עבירה, שלא בירך, אז ילך, ליתם חם. אלא תקנתי, תבין על הנטייה הטבעית שלנו לחיות בלא ברכות, אלא ליהנות מהצדדים החושניים. זהו, נקודה. כדי שלהשתחרר מהנטייה הטבעית הזאת, שהיא כל כך מושרשת בנו, ואנחנו מורגלים בה בצורה טבעית, זה אין ברירה, אלא ללמוד תורה והרבה. אז ילך אצל חכם. על כן ילך אצל חכם מעיקר, מה זה מעיקר? מתחילת חינוכו. תרם התגברו עליו כישורי החושים. מיד, בן 3, אז אביו מלמדו תורה, וקיצור, בן 5 למקרא, בן 10 למשנה, וקיצור. לפני שהוא מתרגל שאין יש בעולם אלא רק החוויות החושניות, אז להתחיל להרגיל אותו שיש דברים מעבר לזה. ואז הוא לא יהיה כל כך מושרש בנטייה הטבעית הזאת, ויהיה כסוס כפרד אין הבין. אלא למושכם ביותר, זאת אומרת, לפני שהחושים, לפני שהתגברו עליו קישור החושים, למושכם אליו, שהחושים מושכים אותו ביותר משורת השכל והצדק האלוהי. שכל וצדק, אלה שני האלמנטים הרוחניים של האדם. שכל נותן לך את האמת, והצדק נותן לך את המוסר. כן. אתה אומר שזה טעות? כן, מתחילת יותר מדגבו אליו קישור החושים למושכו אליהם ביותר משורת הצדק. באמת זה היה עדיף שיהיה כתוב ככה. מתחילת חינכו יותר מתגברו עליו קישור החושים למושכם אליהם, למושכם אותו אליהם, למושכם אליו. אתה צודק, אתה צודק. באמת, גברו אליו, מתחילת חינוכו טרם, התגברו אליו קישור החושים למושכו אליהם. טוב, פעם שנייה יישר כוח. פעם זה עוד יותר רציני, זה לתקן את הרב. אני חושב שזה באמת נכון. אני שמח על זה, אני אגיד לך למה אני שמח על זה. כי במילון הבא, אז יצא מדור במחקרים, והוא כללים בלבנה נכונה בכתבי הרב. אחד מהכללים זה תופעה שנמצאת, יש לי שם דוגמאות רבות, אולי קרוב ל-20 דוגמאות, ועכשיו אני חושב שלכן אני שמח על זה, כי אני חושב לעשות את זה לעוד דוגמה. יש תופעה מדהימה, זאת אומרת, אולי זה לא מדהים, כי אולי זה יכול לקרוא לכל בן אדם שכותב בכמות כזאת, כמו שהרב כותב, ואין בן אדם שכותב בכמות כזאת. על כל פנים, באוקיינוסים האדירים האלה של הכתיבה של הרב, יש תופעה, אני אומר עוד פעם, יש לי דוגמאות ממנה, אולי קרוב ל-20, שהרב אומר את המילה הפוכה ממה שהוא מתכוון להגיד. למשל, הרב ביוהנסבורג שבצפון אפריקה. אז זהו, יש המון דוגמאות כאלה. ואני חושב עכשיו שזה אחד הדוגמאות. עכשיו אני שמח על זה בגלל שזה הכלל שאני רוצה להגיד. שאתה לומד את הרב, תהיה קצת דרוך לתופעה הזאת שהיא עלולה לקרות. אז הנה, מצאתי עוד אחד. אז כמובן, בכל מקום צריך לעבוד חזק, אולי אתה לא מבין טוב, לא מבין טוב, לא מבין טוב, צריך לחשוב. אבל אני קצת, קצת מפותה לקבל את דבריך, אתה מבין? כי אני רוצה שמח על דוגמה נוספת. כשכתוב צפון אפריקה, אתה לא יכול לטעות בזה, אבל במקומות אחרים, אתה לא ממהר, במיוחד כמו פה, שאתה לא ממהר להבין בדיוק מה הוא אמר, אז אתה, לפעמים אתה עלול ליפול. טוב, יפה מאוד. ביותר משורת השכל והצדק האלוהי, וילמדנו ברכות, ופה קיבלנו הגדרה מה עניינם של הברכות, להשכיל לעדן את הרוח. האמת היא שאלה שלמדו איתי את כוזרי מאמר שלישי, סוגיית הברכות, מאוד מתאים, כי הכוזרי מסביר מה עניין הברכות. עניין הברכות, להגביר בנו את ההנאה. וכמובן, צריך, כשאנחנו לומדים, אז זה לא הכוונה שהוא, כדי שתוכל ליהנות יותר חזק מהחוויות החושיות שלך. אבל אדרבה, זה בעצמו מה שאומר, שהוא ממשיל את זה, שאתה בלי ברכה, אתה לא באמת מודע, אתה לא באמת מודע, אז ההנאה שלך זה כמו ההנאה של שיקור, שהוא יכול להיות עם כל מה שהוא רוצה, אבל הוא שיקור, אז הוא לא בדיוק יודע להפיק מהנאה את המקסימום שלה. ואדרבה, הברכות גורמות לך למודעות, ועל ידי זה אתה נהנה מזה. אז הברכות זה לא תורך, אלא הברכות זה גורם להנאה. זה הרצאת הדברים של הכוזרים. אם לא מבינים את זה בכיוון של הרב, אתה לא מבין את הכוזר, אתה לא מבין את הכוזר איתו. אז זהו. אז זה באמת, מטרת הברכות, זה להעצים בך את ההנאה, הכוזרית, כדי שתהנה באמת, תוכל להפיק את ההנאה. הדיוק של הבנת הכוזרי זה הדברים, כדי שתהנה מהם בצורה הנכונה. ילמדנו ברכות וישכילהו לעדן רוחו ולהרים קרן ביראת השם, עד שרגשי ההנאות הרוחניות יקדימו תמיד להנאות הגשמיות. הוא צריך להגיע למצב כזה, שזה רפלקס מותנה אצלו, שבכל דבר הוא מיד מחפש את הצד הרעיוני שבעניין, התוכני שבעניין, המוסרי שבעניין, האידיאלי שבעניין, וכמובן זה כמו כל דבר מלאכותי, בטח כשהוא עומד כנגד ההתנהגות הספונטנית הטבעית, זה לא הולך בקלות, ואדם צריך לאמן את עצמו עד שההרגל יהפוך לטבע. אבל זה התפקיד של ללכת אצל חכם. אז, ועוד פעם אני מבין, ללכת אצל חכם, כשהרב אומר, למדנו ברכות, זה הכוונה ללכת אצל חכם שיגיד לך הלכתית. על זה מברכים שהכל, על זה מברכים בפרי אדמה, אבל זה... אלא ילך אצל חכם וילמדנו את המנטליות של הברכות. כלומר, להרים את... ישכילהו החכם, מה זה ללמד ברכות? כי ילמד אותו מה עניינם של הברכות. שירצה בברכות. שיהיה בהלוך נפש עם ברכות. וישכילהו לעדן את רוחו. ולהרים קרן בירת השם, עד שרגשי ההנאות הרוחניות יקדימו תמיד להנאות הגשמיות. ואז ישכיל היטב את תעודת ההנאות והחיים בכלל, ולא יבוא לידי מעילה, ובכל דרכיו ישכיל. הנה, אז זה מה שהרב מסביר. לא הכוונה, לא יקרה לו טעות, ויברך שהכל במקום שהיה צריך לברך מזונות. זה לא הכוונה. אלא הכוונה ש... לא יבוא למעילה בחייו בכלל. וזה מה שהוא מסיים, כדברי הכתוב, בכל דרכיך דעהו, כדברי בר כפרה, שהיא פרשה קטנה, שכל גופי תורה תלויים בה. זה בא לחנך אותו למנטליות הכללית בחיים, לגישה הכללית בחיים, בכל דבר בחיים. גם על דברים שאתה עושה אותם ואתה לא מברך, אבל המנטליות של הברכה צריכה להיות, ת, תמיד לחפש את הצד הרוחני שבעניין, את ה... את ה... צדדים העדינים שקשורים להערצת הגודל, השלמות, זה מה שנקרא עירת השם, לעדן את הרוח. טוב. כן. כן.
זאת אומרת, זה יהיה עיקר שהענה הזאת קודמת, או שהענה הזאת היא כוללת, של
הענה הרוחנית. לא, פרוש המילה קודם, קודם בחשיבותו. זה כמו קדמה, כמו שבעה דברים קדמו לעולם. זה לא קודם בזמן.
גם
הברכה
פה היא קודם
אחרי. לא, אז היא קודמת בחשיבותם, שזה מה שהיא חשוב לו בחיים, אתה מבין? זה מה שאנחנו מדברים פה כל הזמן. אדם נולד, העיר פרד, אדם יוולד, בצורה טבעית, מה שחשוב לאדם בחיים, זה 13 שנה, הוא מתאמן בכך. סבתא, דודה, אמא, כולם מחנכים אותו לכך, שתאכל בננה, אז אתה ילד טוב, נכון? ואם אתה אכלת יפה, אז זה מה שעושה אותך ל... מה? כן, כן. אז על כל פנים, על כל פנים, אז צריך לשנות את סדרי העדיפות. זה נקרא שהנאות הרוחניות קודמות. הן עדיפות. זאת אומרת, לארגן את זה שכל הנאות החומריות שאנחנו כל כך עטופים בהן ונוטים להן בצורה כל כך טבעית, שהן יהיו משניות לנו. וקודם כל לחפש את הצד הערכי. כן, אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים, שנאמר לשם הארץ ומלואה. וכתיב, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. טוב, זה כבר קושייה. זה בסדר, רבי לוי רמי וכתיב לארץ, טוב, זה אחר כך, נראה קודם את זה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל הנהנה מהעולם הזה בלברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים שנאמר להשם הארץ ומלואה. צריך האדם להסתכל שחוץ מה שהוא משנה את התכלית של ההנאות, כפי מה שכיוון בהם יוצרם אמיתי ואמיתי, יתברך, אלא שמעשה השם בטובו הם דברים נשגבים ורמים יותר הרבה מערך האדם מצד נהנה. נטיותיו החומריות, שאין בהם מצד עצמם רוממות וקדושה, ואיך יעירב לבבו להנות מהם. דוגמת הציור של הנאה מקודשי שמיים, שראוי שישכיל האדם שהוא פחות במעלתו לעומתם, ולא ראוי להנות מהם, כמו שאין ראוי להשתמש אדיוט בשביתו של מלך. אמנם עם הברכה, התעוררות הצד הרוחני שבאדם להשכיל ולהטיב, אז הוא רם וניסה, וכל העולם כולו כדאי לו. אז הוא ראוי ליהנות מהעולם הזה, עם כל מעלת המציאות המדמה לקודשי שמיים. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים. צריך האדם להסתכל שחוץ מה שהוא משנה את התכלית של ההנאות, כפי מה שכיוון בהם יוצרם אמיתי והאמיתי ברור, התברך, כמו שראינו בפסקה הקודמת, שזה נקרא מעל, אז חוץ מזה שהוא מעל, עוד דבר. כאילו נהנה מקודשי שמיים. עד אתה נאמר כאילו מעל. עכשיו הוא אומר כאילו נהנה מקודשי שמיים. חוץ מזה שהוא משנה אותם, את ההנאות מתפקידם שכיוון בהם יוצרם האמיתי והאמיתי, שמה התכוון היוצר האמיתי בהנאות, לעורר אותנו להנות מהדבר נכון. טוב שאנחנו נתרגל להנות, אולי זו הסיבה שיצר אותנו תינוקות בהתחלה, ורצה שאנחנו נהנה מהחיים הפיזי, כדי שנדע מה זה הנאה, אבל אחר כך צריך לתרגם את החוויה הנאתית, לא מהגוף והתחושות הפיזיות, אלא מהצד הערכי, הרעיוני, הרוחני, האידיאלי. אבל אתה יודע מה זה להנות. רק מה שעשה לך החוויה הגופנית, שתעשה לך החוויה הרעיונית, הרוחנית, האידיאלית. אבל חוץ מזה יש עוד עניין. אלא שמעשה השם בטובו הם דברים נשגבים ורבים הרבה יותר מערך האדם מצד נטיותיו החומריות, שאין בהם מצד עצמם רוממות וקדושה, ואיך יערב לבבו ליהנות מהם. מצאי ההנאות, מצאי הדברים במציאות שאפשר להשתמש בהם, רגע, זה של הקדוש ברוך הוא, זה דבר, זה באוצרות אוצרות המלך העליון שיצר את כל הכוחות האלה כרכושו, כעניינו, כקודשי שמיים, הם שייכים למציאות העליונה, העדינה, התכליתית, האמיתית. עכשיו, מאחר שהם נוצרו למטרה כל כך נעלה, רגע, מה בכלל שייך שאני אשתמש בהם? זה כמו שאתה נראה, מכניסים אותך פה לאוצר המלך. אז זה לא בשביל שאתה תשלח ידיים ועכשיו תיקח לך משהו. זה לא שלך. רק זה מקסים, זה יפה, זה נעלה. והוא מלך, אז יש לו את כל זה. ואני, מה אני קשור לזה? ואם אתה משתמש בזה, כאילו אתה לוקח מקודשי שמיים. זה, ואיך ירב לבבו ליהנות מהם? איך אתה מעיז ליהנות ממה שהקדוש ברוך הוא יצר בעולמו, והקדוש ברוך הוא יצר בעולמו לא בשביל החמורים, ובטח לא בשביל בני אדם שלא חושבים את עצמם ליותר מחמורים. אז הוא יצר אותם לא בשבילך, אז איך אתה בכלל נהנה מזה? זו התודעה שצריכה להיות. דוגמת הציור של הנאה מקודשי שמיים, שראוי שישכיל אדם שהוא פחות במעלתו לעומתם, אתה לא תגיע לבית המקדש, תראה שם, אני יודע, קורבן על המזבח, אז אתה אומר, רגע, אני גם רוצה לעשות מזה שניצל. זה לא שלי, זה קודשי שמיים. ואינו ראוי ליהנות מהם, כמו שאין ראוי להשתמש אדיוט בשרביטו של מלך. למרות שזה נוצץ, וזה יפה, וזה... אבל בקיצור, אתה לא אמור לגעת בזה בכלל. אמנם, האם הברכה... והנה, יש לנו פה הגדרה, מה עושה הברכה, מה תפקיד הברכה? בהתעוררות הצד הרוחני שבאדם להשכיל ולהיטיב. מטרת הברכה זה לעורר את האדם לצד הרוחני שבו. מה זה הצד הרוחני? רוחניות באדם מורכב משני רגליים, שכל ומוסר. זה נקרא רוחניות. להשכיל ולהיטיב. להשכיל ושכל, לדעת מה האמת, להיטיב. לדעת מה צודק, מה נעים, מה טוב. וכשבן אדם שואף לשכל ולמוסר, הוא אדם רוחני. זה נקרא רוחניות. אז כשמתעורר בו הצד הרוחני, זה תפקיד הברכות, לעורר בו את הצד השכלי ובקשת הטוב, להיטיב, לא שיהיה לי טוב, אלא שיהיה טוב במציאות. זה עושה את בקשת הטוב לאידיאלית. אז הוא רם וניסה, אדם רוחני, הוא באמת הופך להיות כהן. זאת אומרת, הוא כבר הופך להיות שייך לקודשים. כי זה הקודש. מה זה הקודש? משהו רם וניסה, משהו נבדל מהחיים החומריים. מה נבדל מהחיים החומריים? כאשר מה שמניע אותך בחיים זה שכל ומוסר. אתה נבדל מהחיים החומריים, אז אם זה הנקודה שלך, אז זה כבר לא בשבילך. ואז כל העולם כולו, כדאי הוא לא. אז הוא כבר שייך לאוצרותיו של המלך. אז הוא ראוי ליהנות מהעולם הזה. כי העולם הזה, זה רק תשקיף של העולם הבא. ואם הוא בן עולם הבא, הוא שייך ל... לצד האידיאלי, לצד הרוחני, לצד המוסרי, לצד השכלי. זה נקרא עולם הבא. על כל פנים, זה מעבר לעולם הזה, ואז ראוי ליהנות מהעולם הזה, כי זה הגישה שלו. הגישה שלו היא כבר מחפשת את הצד התכליתי שבעולם הזה. והצד התכליתי שבעולם הזה, זה להשכיל ולהיטיב, כלומר, ליהנות ממנו במחזור החוויות שבו לכיוון הרוחני. עם כל מעלת המציאות המדמה לקודשי שמיים, על אף שהמציאות היא כן, נכון, המציאות היא דומה לקודשי שמיים, זה הכל נכון. תמיד טוב שתרגיש שאתה נמצא בהיכלו של מלך, ובהיכלו כולו אומר כבוד, אז אתה תמיד צריך להיות בתודעת הכבוד, הערך, השגב, הרוממות. מה זה כבוד, מה זה ערך, מה זה שגב, מה זה רוממות? שכל ומוסר. וככל שאדם, האלמנטים האלה דומיננטיים באישיותו, אדם רם, אדם מתרומם, אדם מתקדש, וראוי ליהנות מקודשי שמיים שהם הנאות העולם הזה. רבי לוי רמי, רמי השליך, כמו רמינו, כמו רמה בים, ירה בים, רמה בים, סוס ורוכבו, יפה. אז רמי השליך, מה זה השליך? זה התרגום המילולי של המילה רמי. המשמעות העניינית, זאת אומרת, מקיש שני מקורות, משליך מקור על מקור, ויוצר קונפליקט. אז רבי לוי רמי, מצד אחד, מקור אחד אומר, כתיב להשם הארץ ומלואה, ומקור שני אומר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. נו, אז תחליט, או שהארץ היא להשם, או שהשמיים להשם, אבל הארץ זה לבני אדם, סתירה. לא קשה. לא קשה. כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. להשם הארץ ומלואה, קודם ברכה. אבל לאחר ברכה, הארץ נתן לבני אדם. רש"י, לאחר ברכה, הרי היא לבני אדם. יפה. רבי לוי רמי. כתיב לשם ארץ ומלאה, וכתיב השמיים שמיים לשם וארץ לבני אדם. לא קשה, כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. ראוי להכיר את העניינים הגשמיים כולם כמכשירים אל השלמות, את השלמות הרוחנית. שמיתתה הדעת את השם. במכיר כזה לא ימצא תכלית לחיזוק הכוחות הגשמיים והרחבתם, כי מכפי הכרח שמבלדיהם לא תיקון ההשלמה הרוחנית. וזה יובן במאמר להשם הארץ ומלואה. אבל באומרו והארץ נתן לבני אדם, יורש שיש יתרון בעצם התגדלות הכוחות הגשמיים והרחבתם בקניינים רבים והשתלמם על ידי חוכמה וכישרון מעשה. והמידה הישרה שבזה היא, שאם לא ישקול האדם את הערך הנאותיו הגשמיות לקחת מן את הערך הראוי להשלמה רוחנית שיש בכל דבר גשמי, אז הגדלתו את הכוחות הגשמיים תמשכהו להתבהם ולרדת כרוח הבהמה למטה. אמנם ביותו יודע להוקיר את הצד הרוחני שיש בכל הנאה גשמית, כפי שימושה אל הצדק ולשכל האמיתי, כראוי לפי היושר אלוהי, שיקללו את הנהגת התורה בייחוד, אז לא זו בלבד שלא יעיקו הרחבות הגשמיות להשלמה הרוחנית, כי אם יוסיפו לעונים, על כן קודם ברכה שעוד לא הרים מכסת ההערה, את מכסת ההערה הרוחנית שיש באותה הנאה גשמית, ראוי שיקיר כי להשם הארץ ומלואה. וכפי המידה הראויה, אין נכון להשתמש בהנאות חומריות, כי אם לפי ההשתמשות האפשרית לצד המעולה שבאדם. אבל לאחר ברכה, שצייר היחס הרוחני שיש לו עם ההנאה היא הגשמית, אז בהרחבתו להשתמש בהוספת כוח גשמי, תרחיב דעתו תמיד, וכוחותיו הגופניים בהתגדלם יהיו תמיד מוכנים לפעול צדק וטוב, כפי ההערה הרוחנית אשר תפעל עליו כל פגישה של הנאה גשמית. על כן, במעמד כזה, ראוי לשון והארץ נתן לבני אדם, ולהביט בעין טובה לעוסקים ביישובו של עולם, לשכלל את העולם המעשי גם מכל צדדיו הגשמיים. על כן, ישועות ונחמות היעודות לנו על ידי הנביאים משובצות ברחבות גשמיות רבות, שהן לעדה על רוממות המצב הרוחני שאליו נקווה, שכל אלה הגדולות, החומריות, יהיו ראויים להיות לנו לתפארת. ושמתי כתחות שמשותייך ושעריך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפת, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, בצדקה תיקונני רחקי מעושק, שלא יהיה צורך לעשוק כל כוח וכל חפץ מחוקו, כי הכל יפנה ישר אל הראוי והטוב. טוב, אנחנו נוצרים פה, בפעם הבאה נחזור על זה כמובן, נסתם נחזור על זה גם בקריאה וגם בלימוד.